דף קופטט, עמוד ב', שבע שורות מתחילת השורות למעלה. אנחנו אתמול קצת עצרנו בתוך הדברים, ונשתדל היום קצת לשפוך אור על הסוגיה של סדום. ולמה כל כך חשוב לנו להסביר את הסוגיה של סדום? כדי לנסות ולהבין שיכול להיות שאנחנו חיים בסדום. יכול להיות שאנחנו חיים בסדום. כלפי מה דברים אמורים? אנחנו אתמול סיימנו בזה שבחוקה של סדום היה חוק שאומר שאדם שיש לו צון, אז הוא צריך לבוא ולאסוף את העדרים, להנהיג אותם יום אחד. מי שאין לו צריך יומיים. הגמרא מספרת שהיה איזה יתום בן אלמנה שעשה להם תרגיל, שחט את הבהמות ואמר כתחילה דינה כך סוף דינה. אז מי שאין לו בכלל שיקח את הצון יקבל שתי אורות, ומי שיש לו צון אז הוא יקבל רק אור אחד. כמובן שאנחנו צריכים להסביר אז מה המסר שלנו, ומעניין מאוד שהמרשה כשהוא מתחיל לבאר את הסוגיה אומר המרשה גם שאין לדון את הרשעים אלו לכף זכות. מכל מקום נראה מכל הנח עובדי שלא רצו לגזול להדיה, אלא שבאו לרמות הבריות בשקר דינם ומשפטם. וזה שכתב ההוא יתמה ברמלטה, כי עיקר המראה שלו יזיק במראתו שדות אחרים. ועל כן אמרו, אחר שגזנו מאלמנה השור ואין לה שור, אמרו, כיוון שאין לו שור ויש לו שדות, הניזק צריך להחיק עצמו יותר מהמזיק, וצריך לראות בית ימים משום שדותיו. אבל הם שיש להם שברים הרבה, אין להם לחוש כל כך אם יראו גם אחרים באותו יום בשדותיו. ואין לו להיות רואה רק יום אחד. אבל הכתוב מעיד על רשעותן, גבולות ישיגו באותו יום אחד, היינו גבול אלמנה, ואותו עדר שגזנו ממנו יראו בו. אנחנו ננסה להציג את התזה שלנו בתוך המושג הזה של סדום, ונקווה שהשם יהיה בעזרינו והדברים יהיו מבוארים. הגמרא מוסיפה ואומרת, דהווה דעבר במעברה, מי שהיה עובר במעבורת נייטיב חד זוזה, הוא משלם זוז אחד. דלא עבר במעברה נייטיב טרי, אבל מי שלא עובר עם המעבורת צריך לשלם שתיים. לכאורה על פניו נראה לנו קטסטרופה. מי שלא משתמש בשירותים משלם שתיים, מי שמשתמש בשירות משלם אחד. אז זה כבר מבואר שבעצם הרעיון הוא כזה, הם תקנו קשרים בכדי ליטול מכס, ומי שהלך בתוך המים בכדי שלא יוכרח ליטון המכס אנשו לשלם פי שניים כמבריח מכס. וזה דרכם של האדומים הסדומים להצדיק רשעותם, כאילו מדאגה על שלום האזרח קונסים את העובר במים עבים שמסכן עצמו ולכן ישלם פי שניים. אז אנחנו צריכים להבין מה הם חשבו ומה קורה ולראות איך זה מתקבל. הם חוקקו חוק, החוק אומר שמי שבא אצלהם למקום צריך לשלם מס. בכדי לגבות את המס, אז כל מי שנכנס ומשתמש בשירותי העיר, דהיינו במעבורת, בגשר, צריך לשלם. ולמה מי שלא משתמש משלם כפול? כי אנחנו לא יודעים, אנחנו חוששים. בעצם מה אנחנו? הם טוענים, אולי הוא גונב את המכס, הרי הוא מפסיד את המדינה, למדינה יש גשר שמכניס כסף. הוא לא משתמש בשירותים, אז הוא צריך לשלם כפול. איך הם יצדיקו את זה? אז הם באו וטענו טענה פשוטה. מי שעובר בגשר בצורה פתוחה, אז משלם, כמו שצריך לשלם על מי שנהנה משירותי המקום. מי שהלך ועקף את הגשר, סיכם את עצמו, נכנס במים עזים. אנחנו לא יכולים לתת לבני אדם להסתכן. זה עולה כסף, צריך לעשות להם ביטוחים. זה סכנה ממש. אז כדי שבן אדם לא יגרום לעצמו נזק, אנחנו חפים עליו, ולכן אנחנו מחייבים אותו שתיים. ממשיכה הגמרא ואומרת, דהבלי דרה דליבני, מי שהיה לו שורת לבנים, עתי כל חד וחד שק על חדה, אמר לה, אני חדה תשק לה, אני לקחתי רק אחד. דהבלי שדי תומי אושיך, מאדם שהיה שם את הבצלים או את השום שלו להתייבש, בא שוב, עתו כל חד וחד שק על חדה, אמר לו, אני חדה תשק לי, אני לקחתי רק אחד. אני עומד מהצד ואומר לעצמי, רגע, אז אני לא מבין. כמה זמן אפשר לנהל מקום בצורה כזאת? אם כל בן אדם שבא אצלך למכולת לוקח אחד ועל זה הוא לא משלם, אז בתוך 3-4 ימים נסגר המכולת. בא אל הירקן, עושה אותו דבר, נסגר הירקן וכולי. בסדר, אז כנופיה כזאת יכולה לפעול חודש, חודשיים, שלושה חודש, חצי שנה. צריך להבין, סדום זה היה גן עדן של ארץ ישראל. וסדום הייתה 50 וכמה שנה, והכל היה נפלא. בהכרח שאנחנו צריכים לבוא ולומר שבעצם היה דבר כזה. סדום זה הייתה עיר ואם בישראל, עם בית משפט, עם בית משפט מחוזי, עם בית דין גבוה לצדק, הלא הוא הבגץ, עם בית מחוקקים, והכל נעשה שם על פי סדר חוק ומשפט. התורה מגלה לנו שזה חוקי סדום, שסדומניק מי שייצר את החוקים, אבל הבגץ היו פרופסורים ומעלה. מי שלא היה פרופסור לא ישב שם. המחוקק היה אדם משכיל, רק הוא הסביר את עצמו בצורה מאוד נפלאה. ובעצם מה שקרה זה דבר כזה. הם דאגו מאוד לכלכלה המקומית, ובצדק. הם באו ואמרו, תראה, אנחנו לא יכולים להזיק לציבור שלנו, לעם היושב בתוכנו, על ידי זה שאנחנו ניתן לאחרים לפגוע לנו בכלכלה. ולכן אנחנו בעד אורחים, אנחנו בעד זרים, אנחנו בעד כל דבר בעד, רק שזה לא יפגע בצמיחה ובכלכלה המקומית. אם הגיע למקום אדם שהוא בעל הון, אדם שיש לו בעובר ושב מיליון דולר ויש לו נכסים X וכולי, בשמחה רבה אנחנו קולטים אותו, אנחנו מעוניינים בתושבים כאלה. לדוגמה, לוט. מגיע לוט עם רכוש רב וכולי, בשמחה רבה. אתה אחד משלנו, אתה מקבל בית במקום, אתה יכול להיות שופט במקום, אתה יכול להתמנות, הכל נפלא. מי שלא עומד בקריטריונים האלה, שאינו בבחינת עשירון עליון, לא יכולים לקבל אותו, לא בגלל שאנחנו לא רוצים אותו, אנחנו מאוד רוצים. אבל יש בעיה, אנחנו לא יכולים לפגוע בכלכלה שלנו כדי לעזור למישהו אחר. ואז בעצם אומרים דבר כזה. למדנו אתמול בגמרא שזה היה המקום של ייצוא גדול. לחם הם סיפקו לכולם. אוצרות טבע היו מלאים באבנים טובות, מרגליות וכולי. כל מה שהיה צריך היה גן עדן עלי אדמות. בא בן אדם ורצה לעשות יבוא. בא בן אדם מבחוץ, לא תושב המקום. תושב המקום איש לראו יאמר חזק. ודאי שהיה מקולת מסודרת, והיה ירקן מסודר, והיה טמבור מסודר, והכל הנעשה נפלא. אתה רוצה אדם זר להיכנס אצלנו להביא סחורה, אבל אנחנו נשי שלום, אנחנו בעלי חוקה, אנחנו לא דוחים בני אדם. בשמחה רבה, תבוא עם הסחורה. אתה רוצה להביא, תביא קודם כל סחורה בכמות ראויה, כדי שנוכל לבנות לך פה מקום עם תצוגה מכובדת. אז הוא מגיע עם הסחורה שלו, וכל אחד בא, באמת, אנחנו רוצים לבחון את הסחורה שלך. אז אתה חייב לתת לי דוגמית אחת שאני אוכל לקחת הביתה, לברר אם זה מתאים לאישה, איך זה נראה וכו'. כל אחד לקח אחד, בזה נגמר היבוא. אותו דבר, בא בן אדם, מי שפה מקומי רוצה לגדל בצלים, שומים, בשמחה רבה. אתה רוצה להביא לנו מבחוץ אלינו, מבחוץ אלינו אנחנו צריכים דוגמית. והמשרד הזה לוקח בדיקה, והמשרד הזה לוקח בדיקה, כל אחד לקח אחד. אבל אחד ועוד אחד ועוד אחד, הוא כבר סחורה לא נשאר לו. ממילא נשאר יצוא ולא היה יבוא. אומרת הגמרא, איפה זה בא לידי ביטוי? מובן מאליו שאזרח מקומי היה לו כרטיס תושב. הוא השתמש בגשר, השתמש במעבורת, כמו כל תושב. אדם שרוצה לבוא אצלנו, אנחנו לא מעוניינים בזרים. וממילא אם מגיע בן אדם שישלם מכס, תשלום, הגבייה שנעשה בכניסה לעיר, זה כבר סיבה להבריח אנשים. ממשיכה הגמרא ואומרת, בוא נראה מי היו הדיינים שלהם. אומרת הגמרא, מי היו הדיינים? ארבע דייני היו בסדום. כמובן היו הרבה דיינים, אבל היו את הארבע דיינים המשכילים, המחוקקים, הפרופסור, החבר וכולי, שהם היו מייצרי החוקה. שקרוי, וכל אחד נקרא, כמו שאומר המהרש"ל, החוק שהוא ייסד. אחד קראו לו השקרן, אחד קראו לו שקרוי, דהיינו ראש השקרנים, אחד קראו אותו זייפי, הזייפן, ואחד קראו אותו מצלי דין, המעוות הדין. למה? החוק אמר דבר כזה, דמחילי לאיתא דחברי ומפללה, אדם שיקה את אשת חברו ובגלל זה היא הפילה את הבלת שלה, אמרה לה יהיב ניהלי דנאברי ניהלויך, תיתן אותו למכה כדי שהוא יחזיר לך אותה מעוברת כמו שלקח אותה. דהיינו, יש פה דבר מאוד הגיוני. החוק בא ואומר שאדם כזה שהיה לו אישה מעוברת, אני מניח שוב שזה לא קרה בין המקומיים, כי אם זה היה קורה בין המקומיים אז המקום היה נהפך מחמת עצמו. החוק אומר שאדם שבא מבחוץ ויש לו איתו אישה ומישהו ייקע את האישה הזאת ונפל האובם. עכשיו מה אתה רוצה, שאני אשלם לך כסף? אפשר לשלם מחיר של ילד? יש מחיר לילד? ברור שאין מחיר. אז מה הדרך היחידה שאני אוכל להשיב לך את מה שנלקח? תן לו את האישה, שהוא יעבר אותה ויחזיר לך אותה כמו שהייתה מעוברת. זה נקרא שקרן. אבל השקר הזה יש רגליים, יש לו על מה לבסס. יש עוד חוק. דפסיק לי לאודנה דחמרה דחברי, אמרו לי הוי נהלי עד הקדח. שוב, אם היו עושים את זה בין השכנים, אני מניח שלא היה תקומה, ואחרי חודש מדינה כזאת היא נחרבת. אבל הם הרי נגד זרים. אדם שכבר הגיע למקום, בא עם החמור שלו, נכנס עם החמור, בא בן אדם, הוריד לו אוזן. מה הוא עושה? לוקח אותו לשופט. אומר השופט, אתה צודק. תמסור לו את החמור שלך, עד שיגדל האוזן, ושיחזיר לך את זה עם שני אופניים. ולא, אל תסכים לקבל ממנו. ממילא, הבן אדם הגיע למקום, חזר בלי חמור, עוד פעם הוא לא חזר לכאן. זה כבר היה ראש השקרנים. למה? שזה חוק שהוא בלתי אפשרי. החוק הראשון הוא אפשרי, הוא מעוות, אבל הוא אפשרי. החוק הזה הוא בלתי אפשרי. יש חוק שלישי. החוק אומר, דפרלי לחברי, אדם שיקה את חברו ויצא לו דם, אמרי לי, הבלי אגרה דשקי לך דם, תשלם לו על זה שהוא הקיז לך דם. הרי אתה היית צריך ללכת לרופא שיעשה לך הקזה דם, הוא חסך לך את הרופא, תשלם. זה כבר היה זיוף. הדין הרביעי, דעבר במברה יאיב ארבע זוזי, דעבר במה יאיב תמני זוזי. מי שעובר במעבורת, אפשר להיכנס לעיר או בגשר או במעבורת. מי שעובר במעבורת משלם ארבע זוזים. מי שחוצה את המקור ברגליו, לא היה בעיה לעבור ברגליים. הוא לא, תגיד לי, אתה בסדר? חס ושלום, היית טובע במים. איזה נזק. אדם שהוא מזכיר את עצמו, צריך ללמד אותו פרק בלכות דרך היד. צריך לקנוס אותו. אז הוא משלם שמונה, כדי שלא יהיה בן אדם שלא שילם מחס לטובת העיר. זימנה חדה אתה הוא כובס, יקלה לאתם, פעם אחת תזדמן לשם כובס. ושוב אנחנו רואים מהדוגמאות של הגמרא, הגמרא לא מספרת על סיפורים בתוך העיר. הכל מדובר על זר שבא למקום. הגיע לשם הכובס, מה עשו? אמרו לי, הב דלת זוזי, קודם כל מגיע לשער, אומרים לו, תשלם ארבע זוזים. למה? סתום, הבאת עם המעבורת. אמר לו, ענה במה יעברי? לא, אני הלכתי ברגליים ועברתי בנהר. אמרו לו, אם כן, הבת מניה דעברת במאיה, השם ישמור, אתה יודע איזה סכנה הכנסת את עצמך? אדם שעושה כזה דבר צריך לקנוס אותו שלא יחזור על כזה דבר. מה הוא עשה? לא יעיף, מה קרה? לא משלם. מה עשו לו? פדיו, עיקו אותו. אתה לקמי דדיינה, לקח אותו, טבע אותו לדין. אמר לה, השופט, אב לאגרה דשקי לך דם, הקודם כל שלם לו על זה שהוא חסך לך כזה דם, ותמן יזוז את דעברת במאיה, חוץ מזה, תשלם שמונה, על זה שסיכנת את המקום והלכת ועשית מעשה אשר לא יעשה ועברת במים. אליעזר עבד אברהם יתרא מגתם, פדיו, עיקו אותו. אתה לקמי דדיינה, בא לפני השופט, אמר לי, הב לי אגרה דשקיל לך דם, תשלם לו מחיר על זה שהוא הקיז את דמך. שקל גלילה, פדיו איהו לדיינה, לקח אליעזר אבן או מקל, היקה שם את השופט והוציא לו דם. אמר מי היי, שואל אותה השופט, מה זה? אמר לה, אגרה דנפי לי כמינך, אתה עכשיו צריך לשלם לי על זה שעיכבתי לך דם. הב ניהלי להי, תשלם את זה להו, שיעבוד את הרב נתן. וזו זה דדי, כי תקיים וקיים, והכסף שלי נשאר במקומו. אני חושב שאלמלא זה היה אמת, וכך היינו חיים, היה מקום לצחוק. משום מה הגמרא מספר את הסיפור עם אליעזר עבד אברהם? הגמרא בא ואומר, תבין דבר אחד, כשאתה מתעסק עם אדם מעוות, אתה חושב שיש מושג שנקרא הסברה, והסברה שלנו לוקה, וכושר ההסברה שלנו חלש, ותראה אותם עם היכולת ההסברה שלהם. אז בוא תבין, אין להסביר, אף אחד לא מעוניין לשמוע אותך. אתה רוצה להצליח, תשתמש בראש שלהם, תוציא אתה שנאת שלום שתספק לטורקים מים, אבל תעביר את זה לקורדים. עכשיו אני רוצה לראות שהטורקי יסכים שאני אוציא שנאת שלום לטובת הקורדים. זה השפה שהוא מבין. אם אתה חושב שתתנצל, תעשה ועדה, תדבר עם מישהו, הלו, אתה בסדום, אף אחד לא רוצה לשמוע אותך. איפה זה כתוב? ממשיכה הגמרא, הבי אלי פורת הדה ומגני אלי אורחין. היה להם מיטה ששם מקבלים אורחים. מה זה היה להם מיטה ששם מקבלים אורחים? והגמרא מספרת, כי מעריך היו לוקחים אדם ארוך, שמים אותו במיטה קצרה, גייזה היו חותכים לו הרגליים. קיגוץ, מה התחלב? אם היה אדם קטן, שם אותו במיטה גדולה, כך סיפרה הגננת, וממילא היו מותחים אותו, וכך נראה על פניו גם בדברה, שאני לא מתחיש. אבל מה זה? זה אין בית דין גדול בהג? אפשר לעשות מה שרוצים? מי יגיע לשם? יותר מזה, יש המשך. אליעזר עבד אברהם איקלה להתם, אמרו לי, קום גני הפוריה, בוא, תשכב על המיטה. אמר לו, נדרן הנדרי מיניוי מדמית את האמא, קיבלתי על עצמי. מאז שאמא עליה שלום מתה, שאני, ענה לו גינה הפוריה, אני לא שוכב על מיטה. מספר את הגמרא, כי הווה מתרמי לי עניה, כשהיה בא אני למקום, יהיב אלי כל חד וחד דינרה, וקטיב שמי עלי, וריפת לו הווה ממתי לי, אבל לחם לא נתנו לו. כי הווה מית, כשהיה מת, עתי כל חד וחד שקיל דידי, כל אחד לקח את שלו, אני לא מבין. הגיע אני למקום, הביא אותו למיטה, הביא אותו למיטה, כבר חתכו לו הרגליים, מי נתן לו כסף? בהכרח, שאם הגמרא סומכת את הסיפור לסיפור, הגמרא חוזרת ואומרת את הטבע שלנו בסדום. אומרת הגמרא, שיטה בסדום אמרה דבר מאוד פשוט. מגיע בן אדם למקום, מיטה זה משל. יש אנחנו עושה סורחים. אנחנו עשירון עניון, אנחנו לא ניתן לך לגור ברחוב. לא ניתן לך לשבת פה באיזה אוהב. יש גינות, אתה לא יכול ללכלך. אז יש הכנסת אורחים, יש בניין מכובד. אם מגיע לשם אדם גביר, חותכים לו את הרגליים. מה זה חותכים לו את הרגליים? אומרת הגמרא, כשמגיע הגביר, הגמרא תגיד בהמשך, שכסף זה דבר שמעמיד את האדם על רגליו. הביטוי לכסף זה הרגליים של האדם. כמו שאנחנו יודעים, יש דברים הרבה יותר חשובים מכסף. אבל בשביל להשיג אותם צריך כסף. כסף זה דבר שמעמיד את האדם על הרגליים. אז אם מגיע לשם הגביר, דואגים לקבל אותו יפה, במיטה גדולה. אתה בא למקום, אתה לוקח לילה אחד, יש לך שלושה ימים חינם. יש פה קזינו במקום. אתה נכנס... הוא יוצא משם, כבר חתכו לו את הרגליים. את הכסף שלו הוא ישאיר במקום. ואם מגיע אדם גוץ שאין לו, מותחים אותו. דהיינו, עושים לו ככה, שהוא יצא משם, שיתפקקו איבריו, הוא יותר לא יחבור למקום. איך זה בא לידי ביטוי? אומרת, מה, מגיע אדם עני למקום, מה, הם לא נותנים צדקה? מה, אתה חושב שהם אנשים רעים? הם כולם בעלי חסדים, הרי חסד זה המספר אחד בסדום. ולכן, כל אדם שמגיע, שם נותנים לכל אחד 100 דולר, לא נותנים לו לירה. ורק יש, על ה-100 דולר יש הדבעה של המשפחה שממנה הוא קיבל, כמו שמקובל, שלא יהיה זיוף וכדומה, יש היה הדבעה. הוא בא עכשיו למכולת, רוצה לקנות לחם, לא נותנים לו לקנות, למה? אבל נותנים לו הרבה כסף. מאוד פשוט, דיברנו. בסדום דאגו קודם כל הכלכלה המקומית, זה הכל על פי חוק, הכל על פי סדר. אם אנחנו ניתן לאכל לבוא ולקנות אצלנו במכולת, אז באחר הצהריים, כשהשכן ירצה לקנות, כבר לא יהיה לו ממה לקחת. אי אפשר לתת לך לחם בזמן שאתה עלול לפגוע במקומי. אנחנו בעד, אבל בלי לפגוע בכלכלה המקומית. לכן כסף בשופי, לעזוב את המקום, לא, כשבן אדם מגיע אצלנו, אנחנו מערכים אותו בכבוד. קודם כל, אין לצאת מהעיר. פה נשארים 3-4 ימים, מקבלים בבית הערכה של המקום. אוכל אין התוצאה. שמי שהגיע היה מת, נו, אדם מת, אז מה עושים עם הכסף? אז אם יש סימן שהכסף שייך למישהו, השוב הסווידה, אז מחזירים את זה למי שנתן, אבל לא בגלל שהוא לא נותן צדקה, הוא נותן צדקה, אבל בלי לפגוע בכלכלה המקומית. ממשיכה הגמרא ואומרת, הכי אתני ביניו, היה ביניהם חוק, החוק אומר, כל מן דמזמין גברה לבהילולה, לשלח גלימי, מפשיטים לו את הבגדים, שוב, אתה רוצה לבוא ולאכול במקום, להזמין שכנים בשמחה רבה. כל מה שנוגע לכלכלה המקומית נפלא. אתה רוצה להביא אנשים מבחוץ שיוכלו מהייצור המקומי. אתה פוגע בכלכלה. אחד כזה קונסים אותו, מפשיטים אותו. מה הביטוי של אדם שאיבד את ממונו? פשט את הרגל, מפשיטים אותו מבגדיו. זה החוק. אתה רוצה להכניס מישהו זר? אתה פוגע בכלכלה המקומית. אם ככה, מפקרים לך את הרכוש. הווה, היי הילולה, איקלה אליעזר לאטב, אליעזר הרי נמצא היום בסדום. לישון הוא ישן הרי ברחוב, הוא לא יסתדר איתם. אבל לאכול אף אחד לא נותן לו לקנות לחם, מה הוא עושה? רואה חתונה, אומר, ניכנס לחתונה, נאכל במקום. אמרו לי, להו דייטיב, אומר את הגמרא, ולא יעיבו לי נהם. אתה עורך, אתה צריך להבין, יש פה מקומות מסומנים. זה לא חס ושלום שלא רוצים לדאוג לאחרים. אבל אנחנו מזמינים, מנה עולה הרבה כסף. כל מנה היא מוזמנת. אם אני אתן לך מנה, אז מישהו אחר שמוזמן לא יוכל לאכול. אז אי אפשר לפגוע במקומי על חשבון הזר. אנחנו בעד זרים, רק לא לפגוע במקומי. ממילא מצטערים, אבל לא יעיבו לי נעמה. כי באי למסעד, עת אליעזר ויתים לסיפה דקולו, לא היה ברירה, לקח כיסא, התיישב בסוף. אמר למען אזמנה לאחה, שואל אותו מיד זה של ידו, תגיד לי, מי זימן אותך לפה? אמר לי, להוד יתיב, אתה זימנת, אתה הזמנת אותי, מה זה מי זימן אותי? אתה. שומע אותו, אמר, דיל משם בידיעה נזמינתי, ומשלחי לי מנה ידיעה יגברה. שק על גלי מהוד יתיב, גבי ורעת לברה. מה היה? חשבון מאוד פשוט. מה החוק אומר? החוק אומר שאם אתה מביא אורח, קודם כל לוקחים לך כסף. כשאין לך כסף, גם עורך דין אתה לא יכול לקחת. ממילא אומר הבן אדם לעצמו, רק זה חסר לי. שישמעו שאני נתתי לו, יקחו לי את הכסף, עכשיו לך תדבר, אין לי אחות. לכן, תפס הרגליים, ברח מהמקום. וכן עבד לכולו. טוב, עכשיו הוא יושב ליד הזה לידו. תגיד לי, מי זימן אותך לפה? זאת אומרת, מה פרוש, אתה הזמנת אותי, תפס את הרגליים, ברח. אומרת הגמרא, דנפקי כולה, זה אחלה אי ולסעודתה. עד שכולם ברחו והוא אכל את הסעודה, מה הגמרא מספרת? אני חושב שוב על זו הדרך כמו שדיברנו. אומרת הגמרא, אתה צריך להבין, בסדום תהיה סדומניק. אם אתה חושב שאתה תסביר את עצמך, ותראה תמונות, ותוכיח, ותסביר שאתה בסדר, רק עיקו אותך, עיקו אותך, אז תשלם על הקזת דם. מי ביקש ממך לבוא לפה? מי ביקש ממך לבוא לפה? זה שבאת לפה זה חוצפה. אתה רוצה לדבר עם סדומניק? דבר בשפה שלו. זה הדרך היחידה. מה עושים עם סדומניק? אז תתיישב לבוא, תגיד, אתה הזמנת אותי. אז מה הברירה היחידה שיש לו? בשפה שלו, הדרך היחידה זה לברוח. וזה הדרך היחידה להתקיים. מספר את הגמרא, הב יאיר רבית הדעה וכמפקה ריסטה לעניה בחצבה. הייתה איזה נערה שנתנה אוכל לעני בתוך קד מפורסם. אומרים שזה היה בת של לוט. היא ראתה עני, אז היא יצאה עם מים לשאוב מהבאר, ובעצם היה בפנים. אומרת הגמרא, אבל רואים יומיים שלוש בן אדם נמצא פה במקום והצבע של הפנים לא משתנה. זה מחייב ידעת חקירה. איך יכול לקרוא כזה דבר? וממילא יגלו אמילסה. מיד התגלה הדבר שמישהו מקיים אותו. עשו לה מערה וגילו מי נתן את האוכל. שפיוה דבושה ואוקמה על איגר שורה. מרחו אותה בדבש ושמו אותה על ראש החמה. את הזיפורי ואכלו, הבאו דברים והקצו אותה. והיינו דכתיב, היומר השם זקת סדום ואמורה כי רבה. ואמר ביהודה אמר רב, על מה? על עסקי ריבה. מה הסיפור הזה? הגמרא מסיימת לנו את הסיפור של סדום בסיפור הזה. מה הגמרא רוצה לומר? אומרת הגמרא דבר מאוד פשוט. בסדום אמרנו, הכל עובד על פי חוקה. בסדום יש צדק, יש משפט, יש בגץ, יש אנשים משכילים. בא החוק ואומר, איך אנחנו נסביר לציבור מה הנזק שבאים לפה הרבה שנוררים. זה נכון, אם מגיע לפה שנורר אחד, לא קרה כלום. אתה נותן לו קצת לחם, קצת מעוף, לא קרה כלום. זה שבא אחד. אבל אם יבוא אחד, יבואו 100. ואם יבואו 100, יבואו 1,000. מה יקרה לכלכלה המקומית? אנחנו נתרסק. משל למה הדבר דומה? עקיצת דבורה. שדבורה אחת עוקצת, לא קרה שום דבר. מוציאים את העוקץ ונגמר הסיפור. אבל אם 2, 4, 5, 100 עוקצים, אז מתים. אז אם אחת הולכת ומקיימת עני, זה לא הבעיה שהיא מקיימת עני. אבל אחד מביא 100, ו-100 מביא 1,000. ואז מה יקרה? אנחנו נערס, אז אין ברירה, החוק מחייב לבוא ולפעול כדי להציל את הכלכלה המקומית. ממשיכה הגמרא ואומרת, מרגלים אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר וימותו אנשים מוצאי דיבת הארץ רעה במגפה. על מה הם מתו? מוצאי דיבת הארץ. חוסר הכרת הטוב. הקדוש ברוך הוא מזמן לכם את כל האפשרויות שבעולם שתוכלו לרגל את הארץ בלי להיפגע. מה אתם מסבירים? ארץ אוכלת יושביה. מראים לכם שם פירות, שפע, אדיר. בן אדם יכול להתקיים מזה שנים בלי לתרוח. מה אתם מסבירים? ארץ אוכלת יושביה. אם ככה, מי שהוא כפוי טובה, מי שלא מכיר בהכרת הטוב, אין לו קיום לא בעולם הזה ולא לעולם הבא. וימותו בעולם הזה, במגפה לעולם הבא. הדת קורח אין להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ותחף עליהם הארץ בעולם הזה, ויעבדו מתוך הקל לעולם הבא, דבר רבי עקיבא כמבואר במשנה. רבי אליעזר אומר, עליהם הכתוב אומר, השם ממית ומחיה, מוריד שאול ויאל, אמרנו את המערשה, שהמערשה אומר שזה היה תפילת חנה. למה חנה התפללה על זה? כי חנה יודעת שכל מה שקרה זה בגלל הבן שלה. הרי קורח רואה שהגדולה תצא ממנו. הוא חשב שהוא צריך להיות מנהיג. והוא טעה בזה שהוא לא ידע שזה צאצא שיצא ממנו, הלא הוא שמואל. וכיוון שהיא הייתה אם שמואל, לכן היא התפללה עליהם. וכבר בעלי מוסר עומדים על זה. משה רבינו לא ביקש מהקדוש ברוך הוא להרוג אותם. שירדו חיים שאולה. מה זה נקמה? מה זה הדבר הזה? שירדו חיים שאולה. משה רבנו יודע דבר אחד, כל זמן שהנר דולה, כל זמן שאדם חי, אפשר לעשות תשובה, כמו שבאמת עשו בני קורח. ולכן הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא שלא ימותו ויבלעו, לא, שהם יהיו עד הרגע האחרון חיים, אולי, אולי ברגע האחרון הם יעשו תשובה. בעל וחנה וקופצת על הדבר הזה, אומרת החנה, אם הם כבר ירדו חיים שאולה, אז הם חיים. אז מי שחי אפשר לעשות תשובה. אז מוריד שאול, אם הוא היה מת, היסטוריה. אבל אם מוריד שאול בצורה של חי, אז גם אפשר להעלות את החיים האלה. וזה היה התפילה של חנה. תענו רבנן לדעת כוח אליהם חלק לעולם הבא שנאמר ותחס אליהם הארץ בעולם הזה ויבדו מתוך הכלל לעולם הבא, דברי רבי עקיבא, השאלה אם גורסים את זה פה או לא. רבי יהודה בן בטרה אומר, הרן כעבדה המתבקשת, אומר רשי, ובאים לעולם הבא, שכך אמר דוד הבני קורח, טעיתי כסה עובד, בקש עבדך, הם טעו כסה עובד, ואתה ברחמך הרבים, בקש עבדך ותביאם לעולם הבא, שנאמר טעיתי כסה עובד, בקש עבדך, כי מצוותיך לא שכחתי. ויקח קורח, והקושי שעמד בפני הגמרא, מה זה ויקח? ייקח זה מקח. איזה מקח לקח קורח? אומרת הגמרא, אמר יש לקי שלקח מקח רע לעצמו, מסביר המהרש"א, עושר שמור לרשע לרעתו, לפעמים העושר זה לרעת האדם. איך בדיוק קורח לקח 205 אנשי הדעה קרואי שם, איך הוא עשה את זה? הפשט הוא שקורח היה גביר שלא היה כדוגמתו, לאנשים היה כוללים, היה ישיבות, הוא היה הספוסר, הוא דאג להם. ברגע שהוא דואג להם, אז הם צריכים להכיר לו טובה. אז הוא לקח, הוא קנה אותם, ויקח קורח. והמקח הזה זה מקח רע. קורח, שנעשה קורחה בישראל, באותו רגע שנמחקו משפחת קורח, נעשה קרחת בתוך עם ישראל, חסר משפחה. המהרש"א מסביר שהשם שלו נעשה קרח בישראל. אסור לאדם לקרוא את הבן שלו על שם קורח, ולכן הכחיד את המושג קורח מישראל. כמו כן, מה זה בן יצהר? בן שהרתיח עליו את כל העולם כצהריים. הרתיח את העולם כמו השמש בצהריים. בן כהת שבן שכהה שיני מולידיו. ביש את השיניים של המולידים שלו. בן לוי, בן שנעשה לוויה בגיהנום, שנתלווה, נהיה שותף, נהיה חלק מן הגיהנום. ולכשוב נמי בן יעקב, אז למה גם לא מוזכר השם של יעקב והפשט, בן שעיכב עצמו לגיהנום? אמר שוב הרב יצחק, יעקב ביקש רחמים על עצמו, שנאמר כפי שכתוב בפרשת ויחי, בסודם אל תבוא נפשי ובקהלם אל תחת כבודי, בסודם אל תבוא נפשי אלו מרגלים ובקהלם אל תחת כבודי, זו הדת קורח. מהו השם של המקור דתן שעבר על דת כל? אבירם, שאיבד עצמו מעשות תשובה, דהיינו חיזק את לבבו כדי לא לעשות תשובה. ואון, שישב בענינות, ישב ועשה תשובה על זה שהוא התחבר עם עדת קורח. פלט, שנעשו לו פלאות, עצם זה שהוא הצליח להתנתק מהם, זה היה נס. בן ראובן, בן שראה, מה? את הקלקול שעתיד לצאת מזה, והבין, דהיינו פרש מהם. אמר רב, און בן פלט אשתו הצילתו. אמרה לי, מהי נפקא מינה לך מינה? אימר רבה אנ תלמידה ואימר רבה אנ תלמידה. זה היה טענה בכל הדורות על בעלי המחלוקת. מה לך ולמחלוקת? בשלמה אלה אותם הרי עולם שמתווכחים ביניהם על השיטה, על הדרך. בסדר, כל אחד יש לו דרך משלו, הכל זה לעבודת השם, אבל אתה תהיה הרבה. מה אתה מתערב? אומרת לו אשתו, הרי אם משה יהיה הבעל הבית, אתה נשאר אותו און בן פלט. און בן פלט היה אדם חשוב מאוד, היה סקן האנשים של שבט ראובן בן 250 שנה, אז מה לך ולעסק? ואם קורח יהיה בעל הבית, אז זה משנה אותך, אתה נשאר אותו און בן פלט, אז מה אתה נכנס באמצע? אמר לה, מה יביד? הווה בצע וישתבוי לי. אומרת, תשמע, היה כנס, היו שם כל חשובי עם ישראל, 250 אנשי עדה, קרואי שם, כל גדולי הדור, מועצת גדולי הדור, וכולם החליטו פה אחד שקורח צודק, ונשברו שהם יעמדו מאחוריו. וביום שקורח יצא למרידה, אנחנו הולכים איתו, אני לא יכול להפר שמועה שלי. אמרה לי, ידנה דקו לקנישת הקדיש תנינו. הרי אני יודעת שכל הקהילה שלכם זה אנשים גדולים וצדיקים. דכתיב כי כל העדה כולה קדושים. אמרה לי, טוב, דאנה מצלין עלך. שב, אני אטפל בעניינים. אשקתי חמה, השקטה אותו יין, וערבתי ושחרה אותו, ואגינתי גבוי והרדימה אותו בפנים. למה? יש שבועה, אם הוא יהיה ער ויצעקו מבחון און בן פלט, הוא חייב לצאת. לכן קודם כל הרדימה אותו, אתה מנוטרל. עוד ון בבא התיישבה על פתח הבית וסתרה למזי, ישבה עם ספר תהילים אבל עם השיער פתוח, ומכיוון שבאמת כל העדה כולם קדושים, כל דעת החזיה הדר, כל מי שהגיע לשם ראה אותה ברח. אישה בכיסוי בליגי בגילוי ראש, הוא לא יכול לראות דבר כזה. הדעה אחי זה אחי, יבללו. עד ככה כבר נבלעו, כשתתעורר כבר לא היה קורח ועד הטוב. אומרת הגמרא, אבל תבין שאישה גם יכולה לעשות את הצד השני. אית את הדה קורח, אמרה לאחד ימה כעביד משה, תראה מה עשה משה, איהו, הווה מלכה, לקח לעצמו מלוכה. לאחו אשב יקן הרב אח שלו, עשה אותו כהן גדול. לבני אחו אשב יהיה סגן עדי כהנה, עשה אותם סגני הכהנים. אתה שאתה מנושא הארון, אותך ישיר בחוץ, בלי שום שתלה. איאתי התרומה, אם מגיע תרומה, אמרת, אבל לכהן, זה שייך לכהנים. איאתי מעשה ראשון, דשקילתו עתו, שאת כבר אתם מקבלים. אמרת, הבינו מאחד מעשר לכהן, לא, תדאגו לתת עשירית לכהנים. ועוד, אוהב כסף לא יסבע כסף, ועוד, כבוד, ועוד, דגייזה למזייך, הוא קודם עושים מטרה, אחרי זה מסמים, כל הקושיות זה כבר תירוצים. ועוד, מה היא מדברת על כסף? מדברת על הזיל, מה היא אומרת? הכל הוא לוקח לעצמו, דואג רק לעצמו. אתה לא שומע. ועוד, רואים שלא היית עשיר, ועוד, דגייזה למזייך, לא זו בלבד, אתה, היה לך כזה זקן גדול, שטריימל, המבורג, פרק, איזה אדרספונים, כל מי שהיה את קורח היה מתפעל, קורח היה מדבר, מי לא היה מתפעל ויוצא מגדרו, תראה מה הוא עשה אותך, אתה נראה כמו קוף, גילח לכם את כל השיער מאלף ועטף, ומטלת לכו כקופנה, וטלטל אתכם, הניף אתכם למעלה למטה לצדדים כמו גללים. אומר לה, אין היית במזייך, הוא פשוט קינה בך, ראה את היופי שלכם, את השיער שלכם, אז הוא קלקל לכם. אמר לה, היו נמי כעביד, מה את מדברת? הוא גם בתו, לכי תראי, גם משה רבינו נראה ככה. אמרה לי, כיוון דקולה רבות הדידי, אחרי שהוא לקח את כל הגדולה לעצמו, אמרי הוא נמי, תמות נפשי עם פלישתים, כדי שלא תעררו לו את המצב. ועוד, דקאמר לכו, עבידו את התחלת, אמר, אמר לכם, קחו בגד ושימו לו כנף של תחלת, פתיל תחלת, איס על כדעתך תחלה חשיבה מצווה, אם הוא חושב שזה באמת מצווה וזה היה רצון האלוקים, אפ כגלימד את חלטה וכפינו לכולם מתיבטח, תלביש את כל הישיבה שלך בתחלת, לא צריך את הציצית. אלא מה? בדע הכל מליבו, היינו דכתיב חוכמת נשים בנתה ביתה, זו אשתו של און בן פלט ויבלת בידת הארסנה, זו אשתו של כוח, ובמדרש מבואר וכך מבוא בליקוטי רשי, שבעצם באו אצל משה רבינו ואמרו לו, אנחנו יכולים ללכת עם בגד חלט ואז לא צריך פתיל. אמר לא, חייבים פתיל תחלת. אמרו לו, פתיל אחד פותר את כל הבגד, אז בגד הוא לא תחלת, לא נפטר, בית מלא ספרים וכו'. ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200. מה חשבת? זה אנשים מטורקיה? מה זה מבני ישראל? וחוץ לזה הפסוק ממשיך, נשיאי עדה, כמה נשיאים יש בעם ישראל? 12, איך נהיה פתאום 250? אומרת הגמרא, מיוחדים שבעדה, קרואי מועד שהיו יודעים לעבר שנים ולקבוע חודשים, אנשי שם שהיה השם שלהם בכל העולם, עשירים מופלגים. וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמה? אומרת הגמרא, אמר רב שמואל בן נחמני, אמר רבי יונתן, שחשדו באשת איש, שנאמר ויקנו למשה במחנה. אמר רב שמואל בר יצחק, מלמד שכל אחד ואחד קינה את אשתו ממשה, אל תסתרי משה, שנאמר משה ייקח את האוהל ונתן לו מחוץ למחנה. מה עושה משה רבינו? לוקח את האוהל ונותן מחוץ למחנה. ואומנם יש גמרא במסכת מועד קטן, שהגמרא אומרת, אין אדם נחשד בדבר אלא אם כן עשהו, ואם לא עשהו קולו, עשהו מקצתו, ואם לא עשה מקצתו, הרהר בליבו לעשותו, ואם לא הרהר בליבו לעשותו, ראה אחרים שעשו ושמח. ואז שואלת הגמרא, אז איך תסביר פשט במשה רבינו? מה שהעולם קורא, אין עשן בלא אש. אני לא נכנס עכשיו לכל הדברים, איך שהגמרא מסבירה את הדברים, אבל אנחנו נסביר את זה בשפה המקומית, שהדברים יהיו ברורים. כשרוצים להפיל מישהו, ושוב, קוראים לזה מערכת ההסברה לוקה. משה רבינו מלמד אותנו מה עושים. אומר משה רבינו, כשבאים בן אדם ורוצים להשמיץ אותו, אז מה באים ועושים? מקנה לאשתו. למה? בחטא העגל אף אחת שם לא רצתה לבוא ולקחת את על... כי את סומכת על משה, לא סומכת על בעלך, כנראה יש ביניכם משהו. קינו למשה, מה התוצאה? אין אשם בלא אש. זאת אומרת, תעשה מערכת הסברה אשר תעשה, תספר מה שאתה רוצה, אף שום דבר לא יעזור לך. כשיש אנטישמיות שרוצים לפגוע בך, זה לא משנה מה שתספר. אתה יכול להביא תמונות ולהביא הוכחות, את אף אחד זה לא מעניין. אף אחד לא שומע אותך, אתה רוצה לדעת מה עושים בכזה מקרה? ויקח משה את האוהל ואיתה מחוץ למים. יש דבר אחד, לברוח. חוץ מלברוח אין לך מה לעשות. אומרת הגמרא, חוץ מזה, אמר יש לקיש, מה שנאמר, ויקח משה וילך אל דתן ואבירם, אמר יש לקיש מכאן שאין מחזיקים במחלוקת, יש דין, כמו שרש"י מביא, אין מחזיקים במחלוקת, אסור, אסור, מסביר רש"י, שמחל על כבודו, והוא עצמו הלך לבטל מחלוקת, למה? אומרת הגמרא, דאמר רב, כל המחזיק במחלוקת, עובר בלב שנאמר ולא יהיה ככורח וכעדתו. אדם שמחזיק במחלוקת, גם שהוא צודק, מחזיק במחלוקת זה לא מנסה להתפייס. אומר על זה התורת חיים, הביא כל המחזיק במחלוקת אף על פי שהדין עמו עובר בלב, דאקטיב היה כמו משה וילך אל דתם ואבירם, ולא רצה להחזיק במחלוקת והלך לקראתם כדי שיחזרו בהם, שאם לא הלך שם היה עובר משום מחזיק במחלוקת. לא זו בלבד, רב אשי אמר ראוי להצטרע, אדם שמחזיק במחלוקת ראוי שיבוא עליו צרת. למה? כתיב הכה, הפסוק אומר ולא יהיה ככורח וכעדתו כאשר דיבר השם ביד משה ביד, וכתיב אתם לגבי צרת בספר שמות, ויומר השם לו עוד הבנה ידך בחיקך, ומה היד נעשית? מצורעת. אמר רבי יוסי, כל החולק על מחוק בדוד ראוי להכישון החש, כתיב הכה ויזבח אדוניה וצון ובקר ומרי עם אבן הזוכלת, וכתיבת אב אם חמת זוחלי אפר, כתוב בתוכחות של ספר דברים, דהיינו מה שמדובר פה זוחלי אפר זה בעצם עם אבן הזוחלת. אי כולם שואלים, אבל אדוניהו הרי היה מבית מלכות דוד, אבל באותו רגע שנשבע דוד ששלמה ימלוך אחריו, אז הוא כבר יצא מחוץ לבית המלוכה, מחוץ לחלק לכיסא, ולכן זה נקרא מורד במלכות בית דוד. אומר המהרש"א, אז למה אנחנו באים ואומרים שישקנו נחש, למה דווקא נחש? אומר המהרש"א, מה קרה לנחש? הנחש היה החכם בכל הבעלי חיים, הלך על רגליים, מה קרה? מתקנה באדם, מה התוצאה? קצצו לו את הרגליים. אדם כזה שמתקנה באדם אחר, מי מטפל בו? מי הסמל שלו? זה הנחש. יש עוד פירושים. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, כל החולק על רבו כחולק על השכינה, שנאמר בהצותם על השם במריבתם עם מי הם חלקו עם משה, והפסוק אומר על השם. אמר רב חמא בר חנינא, כל עושה מריבה עם משה עם רבו כעושה עם שכינה, שנאמר הם עמי מריבה שרבו בני ישראל את השם, לא מוזכר את משה. למה את השם? כי כל העושה מריבה, אומר רש"י, תגר וקטטה לפטפט נגדו בדברים. אמר רב חנינא בר פפא, כל המתרעם על רבו, מסביר רש"י, אומר רבו שנוהג מידה כבושה ומידת אכזריות, כאילו מתרעם על השכינה, שאמר לו עלינו תלונותיכם כי על השם. אמר רבי יבואו, כל המהרר אחר רבו, רש"י אומר, מחפה עליו דברים. אמר שם, מסביר את החילוקים, כאילו מהרר אחר שכינה, שנאמר וידבר העם באלוקים ובמשה. עושר שמור לבעליו לרעתו, אמר יש לקיש, זה עושרו של קורח, ואת כל היקום אשר ברגליהם, אמר רבי לזהר, זה ממונו של אדם שמעמידהו על רגליו, אז הממון נמשל לרגליים. ואמר רב לוי, מסוי ג' מאות פרדות לבנות היו מפתחות של בית נזב של קורח, וכולו אקלידי וקליפי דגלידיה. אז מה נכון שהרשב"ם בקי"ט מסכת פסחים אומר שזה דרך גוזמה, המהרש"א, המהר"ל על ה-300, אבל המסר של הגמרא, מפתחות של ברזל זה כבד, מדובר היה על מפתחות של אור עם מנעולים של אור, וזה היה רק הכספות שהיו שייכים לקורח, וזה היה צריך למפתחות 300 פרדות לבנות הידועות בכוחם. אמר רב חמא בר חנינא, ג' מטמוניות התמין משה, מאיפה היה לו כזה עושר? ג' מטמוניות, הרי משה יוסף הלך ואסף בזמן הרעב את הרכוש של כל העולם כולו, אז כל הכסף שהיה בעולם נמצא אצל יוסף, ומה הוא עשה את זה? בית הפרו, הכביא את הממון, חילק את זה לג', אחד מצא נתגלתה לקורח, ואחת נתגלתה לאנטונינוס בן אסריבוס, זה אותו שותף של רבי לימים שהיה עשיר מופלג, ואחת גנוזה לצדיקים לעתיד לבוא. ואמר רבי יוחנן, קורח לא מן הבלויים ולא מן השרופים. אני חושב שהמסר של הגמרא, קורח הוא היה בעל המחלוקת עם פוטנציאל להיות מנהיג, אז העונש שלו, כל אלה שהצטרפו איתו, תגיד לי, בשביל מה אתם מצטרפים? יש לכם איזה נפקמינה? אז מי שאין לו נפקא מינה נענש יותר ממי שיש לו נפקא מינה. ולכן, לא מן הבלויים ולא מן השרופים. לא מן הבלויים דכתיב את כל האדם אשר לקורח, אבל ולא קורח. ולא מן השרופים דכתיב באכול האש את 50-200 איש, ולא קורח. אז מה קרה לקורח? מת במגפה. במתנאי תתנה, קורח מן השרופים ומן הבלויים, הנפש שלו נשרפה והגוף שלו נבלע. מן הבלויים דכתיב ותבלע אותם, ואת קורח כתוב בפסוק, ותפתח ארץ פיה ותבלע אותם ואת קורח במות העדה וכולי. אמנם רש"י במקום מסביר בצד שמאל שורה רביעית, ורבי יוחנן דאמר לא מן הבלויים ולא מן השרופים, דריש ללוואי ואת קורח לאחריו, ואת קורח במות העדה, דהיינו במגפה ולא על ידי הבליעה. חוץ מזה, מן השרופים דכתיב ואש יצא ותאכל את 50-200 איש, הרי ביניהם היה גם קורח שהחזיק מחתה, אז ממילא הוא הלך בשריפה, אז הנפש נשרפה, הגוף התגלגל. אמר רבא, מה היא דכתיב? אבל הוא לא הוא, הנפש שלו נשרפה והגוף שלו נבלע. היה 250 והיה את כל אלה שהצטרפו, היה אלה בעליה במגפה, היו את אלה שהיו באש של הקטורת, היו חוץ מזה את המשפחה, את השותפים הראשיים שלא היו במקטירי הקטורת, שהם נבלעו באדמה. אמר רבא, מה היא דכתיב שמש ירח עמד זבולה לאור חיציך יעליכו? כלומר, מלמד, שאלו שמש וירח לזבול, למדור העליון, אמרו לפניו, ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לבן אברהם נצא, ואם לאו לא נצא, עד שזרק בהם חיצים. אמר להם, בכבודי לא מחיתם, שבשר ודם משתחווים לשמש ולירח ואין לכם בעיה. בכבוד בשר ודם מחיתם, והעידנה היום לא נפקי עד המחול, אם יגזר עליהם שלא יוצאים לשמש בלי שמקים בהם. מה באמת היה היגיון של השמש והירח? הם באו ואמרו דבר פשוט, נאמר יום השישי, תנאי עשה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית, אם יקיימו ישראל את התורה מוטב, ואם לא חוזר העולם לתור. מה עומד קורח ואומר? משה בדאי, אז הוא יוצא נגד התורה. מה יקרה אם יקבלו את התזה של קורח ולא תהיה תורה בישראל? יחזור העולם לתור, אין להם ברירה, הם חייבים לעשות שביתה, אחרת הם מפסידים את התפקיד. דרש רבא, מה ידכתיב? ואם בריאה עברה השם ופצת האדמה את פי, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא, אם בריאה גיהנום מוטב, ואם לאו עברה השם. שואלת הדוגמה, למאי? אילא אם עליהם מברי ממש ואין כל חדש תחת השמש, אין דבר כזה. מה שהקדוש ברוך הוא לא תיקן בטבע לא מתחדש לאחר מכן, אלא לקרובי פיתחה, לקרב את הפתח עליהם. ובני קורח לא מתו תנא משום רבינו אמרו מקום להתבצר להם בגיהנום, וזה מה שאמרנו, למנצח לבני קורח מזמור. וישבו עליו ואמרו שירה. אמר רבא בר חנה, זימנה חד האבקה, זימנן באורך, הפעם אחת הלכתי בדרך, אמר לי ההוא תאיה, אמר לי זה ישמעאלי אחד, תא ואח ולך בלוי ידי קורח, בוא ואראה לך את הבלויים של קורח. אביל חזה תרי בזי דהה וכנף כתירה מניו, ראיתי שני נקבים באדמה שיוצא מהם אשם. שקל גבה דאמרה, לקח חתיכה של צמר. עם שימיה טבל את זה במים, עוט וברש רומחה, והניח את זה בראש הרומח, ואח לפי הטה מעביר את זה על הפתח, איכריך וזה נשרף. אמר לי, עצית מה שמעת? הוא אמר לי, תקשיב מה הם אומרים. ושמיד דה וכאמרי אחי, משה אמת ותורתו אמת והם בדאים. אומרת הגמרא, אמר לי, אמר לו אותו תאיה, כל תלתים יום במהדר לגיהנום כבשר בתוך קלחת, כל 30 יום הם באים מהגיהנום חזרה למקום הזה, ואמרי אחי משה ותורתו אמת והם בדאים, שניסה כמה פעמים וראה שכל 30 יום השן יוצא משם ושומע שאומרים משה אמת ותורתו אמת.